הדברים האלה. והיום יש שם איזה דבר שראיתי, מה הוא מסביר. הרב אבנשטיין הסביר לתלמידים או משהו כזה, את המשמעות של מה שהוא אמר. אז הוא אמר שזה לא, היה, לא בא ממקום שיפוטי, אלא זה הייתה הערה רפואית.
מדעי.
כן, משהו כזה, כן.
אוקיי, ניסיון לרכך את הדברים ככה.
אבל הניסיון הזה הוא כל כך מעיד על אי הבנה מוחלטת של הדברים, בגלל שכל מה שהוא עשה זה רק שיפוטי, זאת אומרת אין לזה שום קשר לעניינים הרפואיים מכל הכיוון, ובזה טעו כל הצדדים. זאת אומרת, כשאתה אומר, זה כתבתי בפוסט הקודם, שכשאתה אומר נגיד שהומוסקסואליות היא מחלה או סטייה, או לא יודע כל מיני ביטויים מהסוג הזה, הרי אין לזה שום דבר עם דיאגנוזה. זאת אומרת, הקביעה מה זאת מחלה ומה זאת לא מחלה היא קביעה נורמטיבית. זאת אומרת, למה השפעת היא מחלה?
כי מפריעה לנו לתפקוד.
אין מחלות שאנשים לא מתים מהן?
היא מפריעה לנו לתפקוד. מפריעה לנו לתפקוד.
כי זה מפריע לבן אדם, נכון?
מפריע לי.
קלפטומניה למשל, למה זה מחלה?
זה מפריע לאחרים.
כי הציבור לא רוצה שיהיו גנבים, נכון? זאת אומרת שבעצם ההגדרה של המושג מחלה, שתהיה זה משהו קצת יותר עם קונוטציה, אבל בוא נדבר רגע על מחלה. היא בסך הכל מה שמפריע לבן אדם או לציבור. זה נקרא מחלה. עכשיו, מי שקובע את הדבר הזה הוא לא הרופא. מי שקובע את הדבר הזה זה או האדם, שאומר שזה מפריע לו, או החברה, שאומר שדבר כזה מפריע לי, כמו בקלפטומניה נגיד. אם יש בן אדם שלא מפריע לו להיות קלפטומן, הוא מסתדר עם זה היטב. החברה לא רוצה את זה, כי החברה לא רוצה גנבים. אז זה אומר שבעצם הקביעה, אם דבר מסוים היא מחלה או לא, היא קביעה נורמטיבית, היא לא קביעה קלינית.
הוא באופן אומר שיש אחת לכמה זמן מתקיים דיון, האם להוציא או להכניס את הפדופליה. עכשיו ברור שזה יישאר לא חוקיים, למרות שיש פסיכיאטרים, פסיכולוגים וכולי שחושבים שזה לא מחלה ולא סטייה.
כן, זה מה הדיון? על סמך מה הם קובעים, זה רוב הזיום כן מחלה או לא מחלה. נשמח מה, זה יצא מה-DSM בשנות ה-70 של המאה ה-20, ההומוסקסואליות. נשמח מה, בגלל ממצאים מדעיים? מה פתאום? וזה הפך להיות נורמטיבי מבחינת החברה האמריקאית.
אבל יש גם את הקטע שכביכול זה כבר לא חברתי וחינוכי, אלא זה גן.
מה שהוא גן או לא?
אין אף גנטיקאי, אין אף גנטיקאי. אני שאלתי את פרופסור זנטרו, אין אף גנטיקאי שחושב שזה גן, למרות שהמון אתה מוצא את זה אפילו בספרות המדעית, אבל מה שאומר דני כהן, ואומר זה יותר, הוא חיפש ובדק מצא, אף אחד מהכותבים איננו גנטיקאי. עכשיו, שום תכונה אנושית מורכבת, היא עוד לא נמצא להגן.
הדוגמה
שהוא זה יותר עצמו נותן, זה אומר, תראו אותי, אני כבד גוף. ואבא שלי וסבא שלי וכו' וכו', אבל הוא אומר, אבל אני גם אומר לכם שאמא שלי וסבתא שלי וכו' היו סודי סוד טובות. אני לא יודע לומר שזה גן, למרות שזו תכונה פשוטה יחסית, כי היא רק פיזיקה.
קודם כל, השאלה אם זה גנטי או לא היא שאלה פתוחה. בניגוד לכל ההצהרות של כל אלה שיודעים, מכל הכיוונים, הן המצדדים והן המתנגדים. דבר שני, מה זה משנה אם זה גנטי? צבע העיניים גם הוא גנטי, אז זה מחלה או לא מחלה?
לא. אם זה עניין של גנטיקה, לא רלוונטי אפילו להגדיר את זה כמחלה או לא מחלה.
למה? מה קרה? אין מחלות גנטיות?
לא, זה נתון. הרי התקיפה היא איך אתה מתנהג של הנושא של ההומוסקסואלים, ואיך אתם מרשים לעצמכם להתנהג בצורה.
אם זה גנים
וככה הם נולדו.
לא, זה לא מתקפה. יש בן אדם שנולד חולה, אז הוא לא חולה. מה זה קשור? חולה אין פירושו השם. חולה זאת הגדרה.
להיות אישה מוכן זה דבר שוח. זה הדבר הכי תורשתי שידוע עליו. יותר מצבע עיניים. להיות אישה מוכן. אני אומר לך תופעה. להיות אישה מוכן זו תופעה שעוברת בירושה מדור לדור, מאם לבת, יותר מכל תופעה אחרת שאנחנו מכירים. ובכל זאת את הבעל המכה אני הולך להכניס לבצור. זה הכל, או לחנך אותו, או לא יודע.
יותר מזה, גם אם זה היה גנטי, אז מה זה אומר? יש מחלות שהן גנטיות, יש מחלות שהן לא גנטיות. השאלה אם זה גנטי או לא היא בלתי רלוונטית להגדרת הדבר כמחלה או לא מחלה. מה זה קשור? זה נטו נורמטיבי. Okay. נטו נורמטיבי, שום דבר חוץ מזה. עכשיו, כשבא בן אדם ואומר שהדבר הזה הוא מחלה, מה הוא בעצם אומר? שלדעתו החברה צריכה לראות בזה משהו שלילי. זה בעצם מה שהוא אומר. אוקיי? Okay? ומי שאומר שלא, הוא אומר שלדעתו החברה לא צריכה לראות בזה משהו שלילי. ויכוח לגיטימי. אבל מה הבעיה?
אבל
מבחינתי
זה לא בכלל
אומר
שזה משהו שלילי,
כבר
שזה איסור.
זה עוד שאלה, זה בכלל גם שאלת המחלה. השאלה אם זה שלילי או לא שלילי, זאת עוד שאלה אם זה שלילי מוסרית או שלילי הלכתית. זו שאלה אחרת. אבל אנחנו מדברים עכשיו על שאלה אחרת. השאלה, מה המשמעות של האמירה שהדבר הזה הוא מחלה? אין שום משמעות חוץ מזה שאני אומר שהדבר הזה הוא אסור, הוא שלילי. זה הכל, זה מה שזה אומר. אגב, אותו דבר סטייה. אם אומרים שזה סטייה, מה אומרים בעצם? אומרים שבעצם הדבר הזה מבחינתי הוא שלילי, זה מה שאומרים. מה זה סטייה? יש לזה קונוטציה פחות נעימה, כמובן נשמוע משהו מחלה. אז בסדר, אז אפשר לדון האם היה חכם להגיד את זה, האם זה פוגע או לא פוגע. אבל בעצם מה זה אומר? זה הכל אומר שלדעתי הדבר הזה הוא אסור. זה הכל, אסור. עכשיו, זה נכון, זה אסור על פי ההלכה, המעשה, לא הנטייה. המעשה אסור על פי ההלכה. זה הכל מה שהוא אמר. מה הבעיה בזה? מה זה חשוב? שהוא לא יגיד שזה אסור.
לא זה מה שהוא אמר. הקונוטציה הייתה, הקונוטציה הזו של הפתיעה, שזה אנשים שצריך להרחיק אותם, אנשים שצריך לא להתייחס אליהם.
קראת את הדברים שלו? אני קראתי.
אני קראתי את הדברים.
הוא אמר את ההפך. הוא אמר את ההפך. הוא אמר להפך שצריך לקרב אותם וצריך לעזור להם.
לא, זה
מצב קשה. לא מה אחרה. גם בדברים, אני קראתי, רוב מה שאני קראתי, גם דברים מקומיים. הוא לא השתמש בזה כדי, אגב, אני מגן פה על מישהו שהוא ממש לא מייקאפ אופטי, זאת אומרת, כל החברה האלה, אין לי חצי קאט, הרב אמור ובנותיה. לא חצי קאט, קאט מלאה. אבל האמת שכשאני בודק את זה, הלאומה...
קאט זה סטייה.
כן, זהו. אתם יכולים לקרוא לזה שאני מוציא, זה תיאור עובדתי, זה התיאור.
זה בעיתון?
זה בא בקאט. אבל מה שהוא אמר שם, מיד איזושהי תגובה פבלובית כזאת, כאילו שכולם מיד, מה שאת אומרת, ושיתנצל ושיתחבא ושאני לא יודע מה שיעשה, ולהדיח אותו ולהעיף אותו, כל מה שהוא אמר שלדעתו הדבר הזה, בעצם מה שהוא אמר זה שלדעתו הדבר הזה הוא אסור. זה מה שהוא אמר בעצם, כשאתה מתרגם את משמעות הדברים. זה הכל. מה אסור להגיד? בכל שדים המטורף הזה מסביב פשוט משוגע.
אבל זה עובד, זה משנה דעת קהל. זה משנה דעת קהל. נכון, עכשיו הרב גם מוכן לדון אם זה בעיה מוסרית או לא. יכול להיות שלפני 30 שנה היה לנו יותר קל להגיד שזה.
יכול להיות בהחלט, אבל אתה לא מצפה שאני אצדיק איזשהו עליהום לא מוצדק רק כי הוא פועל.
לא, אתה לא תצדיק, אבל הרגע הוא ישנה את
הספיצה. יכול להיות שישנה, אבל תכלס, אני מבקר את ההתבטאויות עצמן. מה הן באות להשיג והן הן מצליחות, זו עוד שאלה, להפך. דווקא אם הן מצליחות זה יותר בעייתי. כי בעצם...
נביאו ל-300.
לפי העיתונים, אני לא יודע, 300 רבנים שתומכים בדבריו.
לא, 300, אז אני גם את זה קראתי. קראת את הקורס שלהם?
לא, אני רק שמעתי.
אני במקרה קראתי. והקורס שלהם אני הייתי חותם עליו גם. אז אני באמת מחשיב את עצמי כליברל. הייתי חותם עליו גם. כי מה שהם אמרו זה שהם קוראים לכל הרבנים להביע את דעתם בלי מורה וביושר. וגם בהגינות, נוסרו, בכבוד, נדמה, משהו, לא זוכר, משהו כזה. זה הכל. ושהם נגד השתקה של דעות. אני גם בעד נגד השתקה של דעות. ובעצם מה שהם מנסים לעשות עכשיו זה השתקה. זה מה שהם מנסים לעשות עכשיו. והשתקה של דברים שהם לגיטימיים לחלוטין להגיד אותם גם אם אתה לא מסכים להם. לגמרי לגיטימי להגיד את זה, שזה מחלה. אין לזה שום בעיה. זה גם נכון לשיטתו. ואולי גם לשיטתי, אני לא משתמש במונח הזה.
לא, הם לגיטימיים כל הזאת בצד שחושב שזה לא מחלה.
לא, זה לגיטימי להגיד את זה בלי קשר באיזה צד אתה.
למה?
יכול לא להסכים, אבל זה לא להגיד לא לגיטימי, שום דברים שונים.
אבל אם אני חושב שאתה טועה ועכשיו אתה מגדיר משהו כמחלה למרות שזה לא, ועכשיו אתה, לא יודע, אתה מחנך לזה, אתה משפיע על אנשים בצורה...
מה? אני מחנך לזה, זאת מחלה, מה זה מחלה? אתה חלש שזה אסור.
אתה אומר שזה משהו רע, אתה בא ו...
אז תסגור, בתי הספר הדתיים, כי בתי הספר הדתיים מחנכים לזה שהדבר הזה הוא אסור.
אם היו יכולים,
אז תגיד, אתה בעצם מוחה כנגד זה שהוא חבש כיפה, לא מוחה כנגד זה שהוא אמר את מה שהוא אמר. בסדר,
הוא מוקיע את הציבור הזה, זה לא כך, הוא המשיך הלאה, הוא המשיך גם לתקוף את צהל על זה שהוא בכלל מתייחס אליהם, אל העניין הזה בסלחנות, הוא מתייחס לככה שבכלל החברה מתייחסת לעניין, זה הוקעה של קבוצה, זה פשוט הוקעה של קבוצה שלמה של אנשים, הוצאתם מחוץ למסגרת
הנורמטית. ההוקעה הזאת היא לא לגיטימית רק במקום שהקבוצה הזאת היא כן לגיטימית. אבל אם יש קבוצה עבריינית, אז אני יכול להוקיע אותה? אז בעצם מה שהוא אומר זה שלדעתו הקבוצה הזאת היא עבריינית. זה מה שהוא אומר.
אוקיי, אז...
זה לא נכון שעל פי ההלכה הם עבריינים.
כברת שם דיבר נגד אוכלי שפנים ובועלי נידות וכדומה, מה שנכון לדעבוננו הרב לגבי רוב עם ישראל.
בסדר, הוא דיבר שם על העניין שזה גורם ל... עם ישראל לא להיות טהור וכולי, הוא לא בא להוקיע אתם, הוא לא בא להגיד אתם מחוץ ל...
הוא מוקיע אותם באבוע, מה זאת אומרת? בישיבה של הרב שך מחנכים לא פחות לאי חילול שבת מאשר לאי קיום יחסים הומוסקסואליים, אותו דבר. עכשיו אני אומר עוד פעם, אתה יכול להגיד אתם מדברים שטויות, אתם חשוכים, הכל בסדר, אין לי בעיה, זו דעה לגיטימית לפה ולשם, אני רק לא מבין מה פשר ההשתקה.
שלמשל הובאה הדוגמה הזאת, אתה בטח שמעת, שכשהוא ישב, עמד, הופיע כמרצה בבית ספר, זה גרם לזה שתלמיד שמעריך מאוד את הדעה שלו, והוא נהיה בהומו, הלך החוצה וכמעט התאבד. זאת אומרת, אתה במילים שלך מביא בהוקעה שלך של קבוצה, בהוצאה שלהם מחוץ לגדר הנורמטיביות, אתה מביא אנשים לפעולות נוראיות.
אם יהיה מחלל שבת כזה?
מה?
אם יהיה מחלל שבת שם באלי שיעלב כשהוא אומר מחלל שבת זה איסור סקילה, זה חמור מאוד. עכשיו יהיה מחלל שבת שהוא ייקח את זה ללב, הוא אומר, אני מחלל שבת, מה הוא רוצה ממני? זה הרב שאני מעריך אותו, והוא אומר שמה שאני עושה זה איסור סקילה, הוא יוצא החוצה והולך להתאבד, מה תגיד? שהוא יפסיק להגיד שאסור לחלל שבת? אלא מה, פיתחו פה רגישות, לא פיתחו. יש פה רגישות שהיא בחלקה מבוססת על השיח של המצדדים. על השיח הזה שאומר שכל מי שאומר זה מחלה הוא הומופוב והוא חשוך והוא פוגע, ופתאום אתה מגלה שרבך הנערץ הוא הומופוב, חשוך וכו' וכו'. הוא לא הומופוב ולא חשוך, הוא אומר את דעתו, הוא אומר שהדבר הזה הוא אסור. וזה לגיטימי להגיד את זה, אתה יכול, בבא במידה לגיטימי להגיד אוקיי ואני לא מסכים, זה הכל. אבל ההשתקה היא בעיניי אישה אוריה. יש איזו רדיפה כזו שאתה לא יכול לשים מילה מהפה. הרב אריאל צרפו אותו שם, אני לא יודע, דבריו לא ראיתי במלואה, רק ראיתי את הציטוט של המשפט שכנגדו יצאו. הוא אומר יש פה בעיה קשה, זה המשפט שציטטו מהרב אריאל, משהו כזה, יש פה בעיה קשה, הומוסקסואליות זה בעיה קשה. לא הבנתי. אז על זה, מה, אסור להגיד את זה גם?
יש כאן עכשיו פוסט של אחד, שמעתי בשם שלו, טסלר, לא יודע מי זה בכלל, יצחק טסלר. הוא אומר, רבנים, תתחילו להבין, שלא כל מה שאתם חושבים, אתם חייבים להגיד. אנחנו, יש מקום
שאתם להגיד. זה גם אמר הרב מדן.
זה שכל ישר קצת, אלוהים.
זה מכה מתחת לחגורה, אני אגיד לך למה. בגלל שלמה הם לא יכולים להגיד את זה? בגלל העליהום הזה. אז במקום להשתיק ולהתמודד עם העליהום הזה, אתה אומר, חבר'ה, תשימו לב, יהיה לכם עליהום, אז תחשבו לפני שאתם מדברים. אני אומר, זה אולי הייתי אומר לרב בשקט. אבל בדיון הציבורי זאת לא טענה. כמו שאני לא מקבל את זה, שבדיון הציבורי תשמעו, חבר'ה, לא כל דבר שמותר לכם לעשות נכון לעשות. ולכן אל תעלו להר הבית, לדוגמה. שזה הרבה פעמים שומעים. טענה לגיטימית אגב. טענה לגיטימית בשקט לבן אדם שרוצה להיות להר הבית, שמע, נכון שזה זכותך, אני מצדד בזכותך, החבר'ה האלה פירי האדם, אלה שנותנים לך לעלות, אבל שמע, אנחנו לא רוצים פה שפיכות דמים. ואתה יכול להגיד לבן אדם בשקט, אתה לא יכול להגיד את זה כטענה לטובת הערבים שהם רוצים למנוע את העלייה להר הבית. הוא זאת זכותו. אתה יכול להגיד לפנות לשכל הישר, אתה לא יגיד בסדר, זאת זכותך, אבל שמע, זה יסבך אותנו פה. אבל אתה לא יכול לצדד באלה שמתנהגים לא בסדר, ולהגיד לשני, תשמע, תתחשב בהם, הם מתנהגים לא בסדר. עכשיו מה אני טוען? אני טוען שאלה שמנסים להשתיק אותו הם לא בסדר. ועכשיו באים כאלה אומרים נכון, הם לא בסדר, אבל תשמע, אתה צריך לדעת שתהיינה תגובות כאלה, אז אל תגיד את זה. זה נכון להגיד...
הנראה היא לא שזה לא בסדר. מי שאומר, אתה לא צריך כל דבר להגיד, הוא לא אומר שזה לא בסדר. הוא אומר, זאת אומרת, הוא אומר, הדעה של הרב לוינשטיין היא לא בסדר. אבל אם הוא דוגל בה, אז הוא לא חייב להגיד אותה.
למה?
מפני שהוא גורם כאן, אני אומר עוד פעם, הדברים... מה שאתה עושה זה
ניתוח של הטקסט,
למה שנקרא למילה...
דיברנו על קריאה של הטקסט.
אני העליתי את זה כחלק מהשיעור, לא רציתי לה...
כן, כן.
אבל זה לא ככה, מפני שיש קונוטציה, יש השפעה של הדברים, והדברים האלה הם לא נאמרו כדי להסביר למישהו שאסור לפי ההלכה. כולם יודעים, קראנו את זה בספר התורה. הדברים האלה נאמרו מפני שהוא לא יכול יותר לסבול. שהאווירה הציבורית מקבלת אותם באופן לגיטימי.
נכון.
הוא לא יכול לסבול את זה שבצהל כן לוקחים אותם.
נכון, וכן נכון, ברור, נכון, זה מה שהוא אומר, נכון.
מפני שאתה בזה גורם, זה כאילו באת ואמרת, אני עכשיו את השחורים או הקושים, אני לא מוכן
לא, לקחת לא את בצהל.
זה
לא
אותו דבר.
לא.
אתה לוקח אוכלוסייה,
לא.
ותמן אותה.
אבל זה בדיוק הנקודה, לא. כיוון שכנגד השחורים והקושים אתה אומר דברים סתם על בסיס גזעני. ופה הוא אומר את זה על בסיס התפיסת העולם שלו, שהפעולה הזאת היא שלילית. אם מישהו היה אומר, אני נגד גיוס הקלפטומנים לצה"ל, מה היית אומר? יש אוכלוסייה שלמה של קלפטומנים שהוא מוציא אותם מחוץ לגדר, מה זאת אומרת?
טוב, אבל אתה בעצמך נתת את העניין הזה, שהגדרת את המחלה כעניין של איך החברה מתייחסת אליה. והיום אתה יודע, וכולנו יודעים שהחברה מתייחסת.
לא, אני לא יודע, אני חלק מהחברה, לא. יש חלק מהחברה שרוצה לכפות את דעתו על כל החברה ולהודיע לכולנו איך החברה מתייחסת. אבל יגאל לוינשטיין הוא גם חלק מהחברה. והוא מתייחס אחרת. עכשיו החברה צריכה להחליט איך היא משקללת את כל חלקיה, ועכשיו נראה מה החברה מתייחסת. ואם הוא ישתוק כי החברה מתייחסת אחרת, בזה הוא גרם לחברה להתייחס אחרת. הוא רוצה לקדם את ההתייחסות שהוא מאמין בה. מה זאת אומרת? זה אלה שמדברים בשם החברה. החברה מתייחסת אחרת. על זה המאבק. איך החברה מתייחסת. עכשיו אני אומר עוד פעם, אני כן בעד לקבל אותם, אישית. אני חושב שזה חלק מקמפיין בעייתי, שאני מתנגד לו ברמה העקרונית. אני רחוק מלהסכים לעליהום שעושים עליו.
מה אני חושב שהעליהום... מה לקבל אותם או לא לקבל אותם?
מה? לקבל אותם הכוונה שאין בזה שום דבר שונה ממחלל שבת. והתחושה שאני שומע מהרב לוינשטיין זה שיש הבדל. זאת אומרת שמחלל שבת הוא לא אומר לא לגייס לצהל, כי אחרת כמו אפשר לסגור את צהל. וזה כן.
אתה
רואה
שזה
יותר
לבד.
מה?
יש
לתואב רואה שזה יותר לבד. בסדר, אוקיי. כתבתי למה אני...
יש המון עבירות ש...
אין עבירות.
לא, יש אבל כמה עבירות, אז זה אחת התגובות
שלנו. זה בשר וחלב, אבל... זה לא
נגייס את כל הכלי בשר וחלב
לצה. יש כמה דברים שהתורה אומרת שהם תואבה, והקונוטציה המוסרית שמתלווה לביטוי הזה היא ממש לא פשוטה. כתבתי את זה בתגובה למישהו שהעלה את זה, והבאתי נדרים דף נון א' גם, אמר, תואב הוא בא, זה נקרא תואבה. יש שם, המילה תואבה קיבלה איזושהי קונוטציה שאני לא בטוח שהיא באמת במקור, המשמעות בטקסט. יש מקומות שבהם אפשר להלביש את זה, כמו ההומוסקסואל, יש מקומות שבהם יותר קשה להלביש את זה. והביאו שם גם עוד דוגמאות. לכן אני בכלל לא בטוח. אבל בסדר, אני אומר, הוא מפרש את זה כך, יש הרבה שמפרשים את זה כך, פרשנות לגיטימית לתורה. אני לא נוטה להסכים לה, כי אני לא מכפיף את הטקסט, אולי זה נדבר קצת היום, לתפיסות שלי. אני חושב שאם הדבר הזה אין בו בעיה מוסרית, אני לא מוכן לקרוא בתורה שיש בזה בעיה מוסרית. כי מה הוא כן מוסרי ומה הוא לא מוסרי, בעיניי זאת לא הגדרה של התורה. זה הגדרה אוניברסלית, לא הגדרה של התורה. זה הגדרה אוניברסלית. ואם אני הגעתי למסקנה, ובהחלט ברור לי שזה תוצאה של הקמפיינים והמאבקים האלה, אני לגמרי מודע לזה שגם אני תבנית נוף מולדתי, והגעתי למסקנה שאין בזה בעיה מוסרית, אז אני לא מסכים לו. אבל אם מישהו יגיד שיש בזה, והוא חושב אפילו שזה הפרשנות לתורה והכל, הוא צודק ברמה הפשטנית. אני יכול להגיד, יש לי פרשנויות אחרות לתורה, אבל ברור לי שאני לא מתחיל מהפרשנות לתורה, אני מתחיל מזה שאני לא חושב שיש פה בעיה מוסרית.
כן, אבל אף פעם לפני שהגבלנו על סברות, היא אומרת פסוקים, למה לקראת סברו? אז גם לפסוקים, הרב לא יודע, הרב זה שתכים להיות סברה מוכרים. אז אם אני זוכר נכון שהרב הסביר, שמה איזה שאחד הפסולות שלנו, שהבדל בין סברה שהייתי חושב מעצמי, זה אחרי שהפסוק, אחרי שהתורה גילתה לי בפסוק, אני עכשיו לומד סברה חדשה, זה כן הגיוני, אבל התורה לימדה אותי את הסברה הזאת. אז גם פה יכול להיות, לפי זה לא חושבתי שזה בעיה מוסרית, באה התורה ולימדה אותי שאין פה בעיה מוסרית.
אבל אני לא מצליח ללמוד, לא מגלה את הבעיה הזאת. לכן אני אומר, אם אחרי זה הייתי מבין שכן, בסדר גמור, אז למדתי משהו חדש. האם אני לא מסכים? לא. אתה יכול להגיד לי, התורה אוסרת לאכול חזיר. אוקיי? סימן שיש בחזיר בעיה מוסרית. הנה, גיליתי עכשיו גילוי חדש שאכילת חזיר זה בעיה מוסרית. לא, אני לא אוהב את זה שום בעיה מוסרית, אז אני מסרב לפרש את האיסור של התורה כמשהו שבא על בסיס מוסרי. כי אני חושב מה זה מוסר ומה זה לא מוסר, אני מבין. אני לא חושב שהתורה אמורה להגדיר עבורי מה כן מוסרי ומה לא מוסרי. זה בפוסט שלפני כתבתי, על האשת יפה תורה. לכן, עוד פעם, אבל אני מבין לגמרי את מי שמבין את זה אחרת. יש אנשים, גם אני הייתי ככה, אני חושב, לפני זמן, אולי כולנו, או הרבה מהחברה היו ככה. עברתי שינוי, לגמרי מסכים, וחלק מזה זה תוצאה של המאבקים הציבוריים האלה. ועדיין, יש לי ביקורת עליהם, עם כל זה שהם עובדים, כמו שהערת קודם. בסדר, לא מסכים.
רגע, דיברת על לקבל אותם. אני מנסה להבין מה זה לקבל אותם, לא לקבל אותם.
לקבל פירושו להתייחס אליהם כמו עבריין שמחלל שבת. אותו דבר, בלי כל הטאבויים שמסביב.
לא, מה זה אומר לי, מה הקטגוריה הזאת? מהי הקבוצת האנשים שאנחנו מתייחסים אליהם כמו
עבריין שמחלל
שבת?
נטייה זה בכלל לא עבריינות. זה בא אנשים ש...
לא, כי הרב יוצא שהרב מגדיר שאם הייתי רואה בזה כבעיה מוסרית, אז אני לא יודע, לא מקבל אותם. מה זה אומר? מה אומר בהתייחסות? אני יכול להתייחס אליו כאל פושע, הוא פשע מבחינה חתית, הוא פשע מבחינה מוסרית, הוא פשע בשניהם, לא יודע, לא משנה מה. זה לא חייב, זאת אומרת, גם אם מישהו היה לו בסדר, אני יכול...
לקבל אותו, אבל פירושו שאני לא הולך להרחיק אותו מכל מיני מקומות. פירושו שהוא יכול ליטול חלק בקהילה כמו כל אחד אחרי בבית הכנסת.
מי שעושה יש לו בעיות מוסריות, אז ממש אתה צריך להרחיק אותו ואתה צריך
את
זה. לא טוב, אם... יש רמות שונות של...
בסדר, רמות שונות, כל אחת לפי רמתו, כן? בטח, רוצח, אני לא אזמין אליי הביתה ושב איתו לכוס קפה.
ממש
לא, גם לא גנב. גם לא גנב, לא בגלל הרצח
שרצח
הוא כל כך חמור. לא, יש בגלל לא מוסרי, אני לא רוצה איתו קשר. עוד פעם, לא בן אדם שחוטא מדי פעם, כולנו חוטאים מדי פעם, אבל בן אדם שבאורח חייו המהותי הוא לא מוסרי. מה, יש הבדל ביחס לאחד כזה מול אחד שהוא עבריין במובן הדתי. עכשיו אני אומר יותר מזה, מחלל שבת, זה היה לי רעיון ארוך באתר סמוך
שלא מוסיף כל הלבדתים. למה עבריין מוסרי אתה לא רוצה אותו לידך ועבריין דתי, אין לך בעיה?
יש עבריין מוסרי, אם מדובר בעולם חילוני, אז זה שהוא עבריין מוסרי, אז הוא עבריין גם לשיטתו, הוא לא בסדר. אם הוא עבריין דתי, בסדר, הוא לא מקבל את המערכת שלי.
זה לשיטתך הוא גם לא עבריין דתי במקרה הזה.
מה?
עבריין דתי שהוא אתאיסט.
לא, הוא עבריין דתי במובן הפורמלי, הוא לא עבר עבירה אם הוא אתאיסט. אבל המעשה שלו הוא מעשה שאני לא, אני רואה אותו לגנאי. זאת אומרת, אני לא רוצה שהוא יחנף את הילדים שלי, נגיד, למשל. אתה מבין, בסדר, גם אם הוא לא אשם והוא לא צריך לקבל עונש, זו תפיסת עולמו, הכל בסדר. בסדר, זה אני מקבל, זאת עבירה ככל עבירה אחרת, ובהחלט צריך לחשוב, איך להתמודד איתה, אבל אני לא פוסל את הבן אדם. בן אדם עצמו חושב אחרת ממני, מה לעשות? אבל אני אומר יותר מזה, בחילול שבת זה בעיניי הרבה יותר חמור מאשר הומוסקסואליות. כי הומוסקסואליות זה אנשים במצב כל כך קשה, שמי יכול היה להתמודד עם מצב כזה? לאדם שיש לו נטייה כזאת, כל החיים צריך להתמודד מול הנטייה שלו, זה מה שהתורה דורשת ממנו. זה משימה בלתי אפשרית. זה משימה בלתי אפשרית. אבל להתמודד עם חילול שבת, אל תחלל שבת, מה הבעיה? עכשיו נכון, אתה לא מסכים לזה, אתה לא חושב שזה נכון.
זה מאוד דבר, לא בטוח שזה גם כזה, שזה
סקאלה רחבה. בסדר, בוא נגיד, ומי שנמצא בסקאלה...
אבל יש אזורים היום שקשה להתמודד עם זה שאתה סטרייט, זה
נורא קשה... בסדר, אוקיי, אבל אני מדבר כרגע על האזורים הרגילים בתוך הציבור הדתי, בוודאי, זה לא ככה. בסדר, ומאוד קשה לו, מה זה ברור לגמרי, ולכן אני חושב שזה להפך. אם בכלל יש עבריין שהייתי מתייחס אליו לגמרי כאחד מאיתנו, זה הומוסקסואל. מה זאת אומרת? אני מתמודד מול דבר שאני לא יודע מי מאיתנו יכול היה להתמודד. אני עצמי לא חושב שהייתי יכול להתמודד עם זה.
אז אם זה המצב, אז מנהיג כמו רב צריך בדברים האלה שאתה מציג אותם עכשיו לצאת מתוך המסגרת הצרה שבה הוא נמצא בעולם ההלכתי ולהפסיק לדבר ככה. הוא מוביל קו, הוא מוביל קו שיכול לגרום לאסונות.
זה בדיוק ההבדל, אני אומר. אני
לא מסכים עם כל ההסבר שהרב נתן בשלוש דקות האחרונות. הוא לא מסכים עם ההסבר הזה.
יש הבדל בין לא להסכים לבין לצאת בגלוי ולדעת למה זה מוביל.
בדיוק באותה מידה יש הבדל בין להגיד שאני לא מסכים איתו לבין להגיד שצריך להשתיק אותו. שזה אני מתנגד. אני לא מסכים לתפיסה של הרב לוינשטיין. למה שמשתמע עם התפיסה שלו. אבל הביטוי מחלה כשלעצמו הוא בכלל...
אין דעות ותפיסות חינוכיות שאתה חושב שצריך להשתיק?
מה?
אין תפיסות ודעות שאתה חושב שצריך
להשתיק? כמו שאמרתי קודם, תפיסות לא מוסריות.
תפיסות של משל, זאת המציאות, אם יתקבלו בחברה כדעות חשוכות ויגרמו לחילול השם לכל הציבור.
אמרתי, זה שיקול שאני אלך לרב לוינשטיין בשקט ואני עוד אשמע, זה גורם לחילול השם, אתה צריך לחשוב איך לדבר, אולי. בסדר, אבל זה לא דיון לגיטימי בשיח הציבורי. כי בשיח הציבורי מתקדשות שתי דעות, אתה הולך לאחד מהם, אתה אומר, תשמע, זה גורם לחילול השם, תשתוק. זה לא טענה. תטען לגופו של עניין, תגיד לו אתה טועה, אני לא מסכים איתך, יש לי נימוקים א', ב' וג', למה אתה לא צודק? אין בעיה, זה לגיטימי בשיח הציבורי. אתה לא יכול להגיד, זה כמו שאמרתי קודם, מעלייה להר הבית, זה אותו דבר. זה אותו דבר כמו עם המצעד הגאווה הזה של באר שבע. זה חלק מאותו עליהום מטורף, פשוט עולם מטורף בעיניי. עולם מטורף. אנשים לא רוצים שהגועל נפש הזה יבוא אליהם הביתה. לא הגועל נפש ההומוסקסואלי. זאת נטייה, לאנשים יש להם נטייה, אין מה לעשות עם זה. הגועל נפש זה מצד הגאווה. כי הוא לובש צבעים, אם היו באים עם שלטים, היו אומרים, אנחנו נגד, אנחנו רוצים שוויון זכויות, מחאה לגיטימית לחלוטין, מתבקשת. אבל זה לא ככה קורה. לא ככה קורה. יש שם דברים שאני לא הייתי רוצה שילדים קטנים יראו. בטח לא ליד הבית כנסת שאני מתפלל בו, ואנשים רוצים שהדבר הזה לא יהיה ברחוב שם ליד הבית כנסת שלהם. לגיטימי לחלוטין.
על הצורה של מצד הגאווה, זה...
לא, אבל אני אומר...
זה לא שייך
לדיבור. הרב הראשי של באר שבע, שמעתי אותו במקרה ברדיו, העיתונאים תקפו אותו, ולדעתי הסביר את העמדה שלו בצורה מאוד...
לא שמעתי, אבל באמת דרישה לגמרי לגיטימית. אני מלא הערכה לבג"ץ, לא נכנע לטרור על הטאבי, ומצא שם איזושהי פשרה מאוזנת יותר, שכולם מבקרים אותו עליה. מה מבקרים אותו עליה? ריבונו של עולם. מחר בבוקר מישהו יפגין לטובת הפורנוגרפיה. הוא ירצה להסריט סרט פורנוגרפי ברחוב הראשי של באר שבע מול בית כנסת שלי.
או לצייר שרות, או לצייר שרות.
כן, בדיוק, או דברים מהסוג הזה. אז איפה חופש הביטוי? החבר'ה האלה איבדו את הראש לחלוטין. כל מי שאומר משהו מיד הומופוב וחשוך וקלריקל ואני לא יודע מה, תגיד שאתה בעד, בסדר גמור, תגיד שאתה בעד אפילו מצד הגאווה ברשות ברחוב הראשי. אני לא מסכים איתך. אבל אני אלחם על זכותך להגיד את זה גם. אבל אתה לא יכול להשתיק מישהו אחר שהוא טוען טענה לגיטימית לחלוטין. אתה יכול להגיד לו, אני לא מסכים איתך, אין בעיה. אבל עכשיו לא מדברים על לא מסכים איתך. לא לגיטימי. צריך להשתיק את הבן אדם הזה. הוא צריך להתפטר. זאת הטענה. בעיניי לא לגיטימי לחלוטין הטענות האלה.
אדם שגם לא יודע מתי להגיד ואיך להגיד, אז יכול להיות שהוא לא צריך
לשמור
להגיד. זה חוסר אחריות של מנהיג, אני
מתנדל. לא, אני ממש לא מסכים, כי ההבדל בין מה להגיד ומה לא להגיד...
כי גם מותר, כי גם חלק גדול מהאוכלוסייה היה מאוד שמח שכל הערבים יעופו מפה, לאן
שיעופו.
ולא אומרים את זה, ולא מתבטאים בזה.
למה לא? קודם כל, בעלמוד בחובות יש שלטים מוות לערבים וכדומה.
של הטקסט. הוא לא יכול להגיד, לעשות עכשיו
ויכוח,
מה שנקרא, תלמודי, האם
משהו... לא, כן יכול. אני חושב שחלק מהמלחמה שלנו צריכה להיות, שלי, אני מרגיש, לא יודע, צריכה להיות, לטהר את השיח הציבורי. תפסיקו כבר להיעלם מכל הכיוונים. אגב, גם דתיים וגם חילונים, כולם רק נעלבים. תתחילו לטעון טענות. ובמקום לטעון טענות, כולם נעלבים. ואחרי שהם נעלבים, אז השני צריך לגלות רגישות, אל תדבר, כי זה מעליב אותם. אני אף אחד שלא ייעלם, וכל אחד שיגיד מה שהוא חושב, ושיפסיקו כבר עם השיח של העלבונות ההדדיים האלה.
זה נכון בשיח בין אנשים פרטיים לא בניינים.
אני חושב שאין הגבול עובר הרבה קדימה.
יש לזה השפעה מעבר לאותו, לוויכוח הקטן שאנחנו מנהלים.
אני אומר שאת ההשפעה הזאת אפשר לטפל לו בשתי צורות. אפשר להשתיק אותו, אפשר להגיד לו, תשמע, תבהיר את דבריך. אפשר לבקש ממנו ללכת יותר גבוה וללכת יותר נמוך. הטענה הזאת, תשמע, אנשים נעלבים, זה לא ראוי, זה לא זה, זה השיח, אלא אל תגיד את זה, זה נכנע לרמת השיח שמקובלת היום ברחוב. ואני בעד להילחם איתה.
הנימוק לא היה שאנשים נעלבים, הנימוק הוא שאתה גורם לתוצאות שאתה לא יכול להיות אחר כך אחראי עליהם.
אבל אני...
אתה גורם לדלגיטימציה של קבוצה שלמה, והדלגיטימציה, ודרך אגב, כשנתתי את הדוגמה של הקושי, ואמרת זו דעה גזענית, אני חושב שלבוא ולהופיע מישהו בתחום הזה של ההומו, יש לזה סוג מסוים של
גזענות. לא, אתה יכול לצאת נגד זה שהוא... אתה יכול להגיד, אתה יכול לצאת נגד זה שהוא חובש כיפה. כי בעצם זה שהוא חובש כיפה, הוא יוצא נגד הסוג הזה של האנשים.
לא, אני יודע על הרבה אנשים חובשי כיפה שלא עושים את זה, ולהם...
לא שלא עושים את זה. לא, אני לא מדבר על זה. על זה שהם חושבים שזה אסור. מה זאת אומרת? הוא יוצא נגד סריסה שלמה וחושב שזה אסור.
מותר לכל רב להגיד שזה אסור.
זה הכל. אז מה, אז אתה מבין שיש הבדל בין זה לבין כושי?
מה?
אתה מבין שיש הבדל בין זה, מה אסור להיות כושי? זה מגונה להיות כושי? מי טוען טענה כזאת? מי שטוען טענה כזאת הוא גזען. אבל מי שטוען טענה שזה אסור על פי התורה, זה מישהו שחובש כיפה. זה הכל. זה לא אותו דבר. זה בדיוק מה שהשיח הציבורי הזה גורם לנו לבלבול הזה. שכל אוכלוסייה שאתה מתייג אותו... אין בעיה, הוא גם את זה הוא טוען, נכון? ואני לא מסכים איתו, ועדיין אני חושב שזו טענה לגיטימית. בניגוד לטענה של להיות כושי זה לא מוסרי, שבעיניי טענה לא לגיטימית. כי אני לא רואה לה שום בסיס, שום נימוק, זה סתם גזענות.
זה מותר לכל רב או מנהיג שהוא נותן דעות ש... בוא נאמר שהיום הן לא מקובלות, באופן כללי בחברה.
אבל הן לא מקובלות בגלל הלאום הזה.
מותר להיות קו חינוכי וציבורי.
בוודאי.
הוא מחנה חיילים לצה"ל, אז מה? מביא אותם, אנחנו
צריכים... בסדר, הוא מחנה חיילים לצה"ל, אז זה בנוי החינוך שלהם, מה זאת אומרת? בצה"ל יש כל מיני חיילים. בצה"ל יש חיילים שהתחנכו באלי, ובצה"ל יש חיילים הומוסקסואלים. בסדר? בצה"ל צריך לדעת להכיל את כולם. זה הכל. אני לא חושב שצריך להשתיק אף אחד. ואגב, השתקות כאלה לא יועילו. לא יועילו, כי אתה מוריד אנשים למחתרת, זה יוצא בצורה יותר אלימה. יוצא בצורה יותר, זה סתם, טקטית, אני אומר. זה טעות, יש אנשים שחושבים כך, אתה לא תצליח לשנות את זה אצל הרבנים האלה ואצל הקבוצה הזאת, ולכן סתם, גם ברמה...
אתה מצליח לשנות. אני טוען שאתה מצליח לשנות.
לא, אתה מצליח לשנות את זה אצל אנשים שזה היה משתנה גם בלי התגובות האלה. אני אומר לך שאם אתה היום, אני רואה עכשיו, מתחיל לראות קצת, עוד פעם, אני לא מומחה רשת ואני לא חיית רשת כזאת של אינטרנט וזה, אבל אפילו אני, כמישהו שככה לא עם רזולוציות גבוהות, מתחיל להרגיש שאנשים נמאס מהטרור הזה. יש לי תלמיד מירוחם, אני לא יודע כבר אם הוא דתי בכלל היום, אולי כן, אולי לא, סופר ליברל. אני חושב שגם, עוד פעם, אני באמת חושב שגם אני ליברל. ונמאס לי מהם. נמאס לי מהטרור הליברלי. והדבר הזה יביא אנשים...
נמאס לך מהטרור הליברלי, אבל זה לא אומר שהדעה שלך לגבי האם כמה מקובל או לא מקובל, או מוסרי או לא מוסרי, זה להיות...
לא, ברור שלא, אני אומר שהטרור הליברלי הזה בסופו של דבר גם יזיק, אתה אומר שזה פועל, אני אומר שזה יזיק לו עצמו. והשתקה, לא, זה לא עובדה. השינוי שאותו עברנו...
איך טראמפ מצליח לטפס כל כך גבוה, אדם שמדבר ברמה של כיתה ג'.
למה? זה תגובה, זה תגובה לטרור ליברלי. זאת התגובה. והלה פמיליה וכל החברה האלה של ביתר ירושלים, זה תגובה לטרור.
בגלל שהכל זז. זה לא שלפני 30 שנה זה לא היה קיצוני. זאת אומרת, לפני 30 שנה כשהוא היה מדבר זה לא היה קיצוני, זה היה דעה. זה לא היה, לא יודע, לפני 50 שנה. זה נראה לך שעכשיו זה קיצוני בגלל שהכל זה.
לא, אבל זה שהוא פתאום מקבל כזה הד ציבורי, שהוא קרא כזאת תמיכה, זה היה בלתי צפוי, מי לא הופתע מזה?
לא, אתה מדבר ברמה של ילד בכיתה ג' זה לא היה לפני 50 שנה.
זה ברור שזאת ריאקציה.
איך מנהיג פוליטים
עושה? כל התופעות שאנחנו רואים היום במדינת ישראל, התופעות האלה של על סף הגזענות, חלקן גזענות רובן הן לא גזענות לדעתי, אבל כל התופעות האלה של מוות לערבים והשריפה בדומה והכל, ממה זה בא לדעתי? זה בא מהטרור הליברלי. זה בא מהטרור הליברלי. זה בא מדי. לא, אני לא מסכים. אני אומר לך שזה...
מישהו עוזרו לפרש ברב של הרב שכאילו הליברלים אשמים בסופה בדומה. אני הקלטתי אבל אני לא אפילו.
תקליט ותפיץ. אני אומר שהם אשמים. חד משמעית אני אומר שהם אשמים. גם הם אשמים. גם הם אשמים, חד משמעית. ברגע שאתה אומר לבן אדם שכל אמירה שלך נגד הערבים זאת גזענות, אתה יצרת במו ידיך את דומה. ושאין שם שום דבר גזעני באמירות נגד הערבים. זה מאבק לאומי. הם הורגים אותנו כבר 100 שנה. ולראות את זה...
1,000 שנה.
1,000 שנה, לא יודע.
ודאי, מה, גרשות הצלבנים בביזנות...
בסדר, לא יודע, התופך הישראלי-פלסטיני, לא חשוב, אבל בסדר, לא נכנס לך על ויכוחים היסטוריים, אבל אני אומר, מי שעושה השוואה בין הדבר הזה לבין גזענות או יחס לשחורים בארצות הברית או לכל מיני דברים כאלה, יוצר במו ידיו את דומה. ומי שעכשיו יוצר את הטרור הליברלי הזה, יוצר את ארגון להבה. שאני מסמפת אותו כמוהם בערך. למה? בגלל שיש פה חוסר מוכנות להבחין בניואנסים. וחוסר המוכנות להבחין בניואנסים, פתאום כולנו רוצים להגן על חוסר המוכנות. תראה, הציבור לא מבין, אז אל תגיד. אני אומר, אם הציבור לא מבין, תסביר לו שהוא יבין. ולא אל תגיד, לא להיכנע לרדידות של השיח הציבורי, אלא לשפר אותה. להגיד לאנשים...
אנחנו עכשיו כבר בתקופה, יכול להיות שמה שאמרת זה היה תחילתו של איזשהו תהליך, אבל היום התהליך הוא, לדעתי, שהליברליזם נלחם על קיומו.
אני חושב שהליברליזם נלחם בצורה מאוד שגויה.
מה?
הליברליזם נלחם על קיומו בצורה מאוד שגויה.
זה יכול להיות.
כשהוא מאבד את אחרוני תומכיו.
זה יכול להיות, אבל...
אז אם אנחנו מדברים על מי צריך לדעת מה להגיד ומה לא להגיד, יש לי כמה המלצות גם לליברלים.
זה תמיד טוב.
לא, ולכן אני אומר שאבל ההמלצות האלה הן המלצות שאני אתן להן אישית. ההמלצות האלה הן לא המלצות שהן חלק מהטיעונים בשיח הציבורי. הטיעונים בשיח הציבורי צריכים להיות על צודק ולא צודק. מה להגיד ומה לא להגיד זה לא טיעון בשיח הציבורי. מה להגיד ומה לא להגיד, תגיד לבן אדם, זה כמו שבן אדם חילוני אומר לרב, תשמע, אל תגיד דברים כאלה כי זה מתקבל כך וכך. אתה חילוני, בטח שאתה רוצה שהוא לא יגיד. אתה יכול להתווכח איתו על זה שהוא לא צודק. אין בעיה, תגיד את דעתך, הוא יגיד את דעתו, הכל יהיה בסדר. אני, כבן אדם דתי, אגיד לו, תשמע, לא כדאי לך להגיד את זה כי אנחנו מפסידים פה בקרב. אבל זה לא ביקורת שאני מקבל ממי שלא מאמין בזה. כי ברור שהוא משתמש בזה כקרדום לחפור בו. מי שלא מסכים איתו, אז אומר, תראה, אל תשתוק כי אחרת זה מרגיז את כולם. ובעצם אתה מתכוון להגיד תשתוק כי אתה טועה. ואני לא רוצה שתדבר. ואני לא מקבל את זה. ואני חושב שחלק מההשלמה של כולנו עם הרבידות הזאת לשיח הציבורי, עם ההתאפסות לסיסמאות ולהלבונות, זה מה שמבשל את התגובות האלה. זה מה שמבשל. אנשים מרגישים הזדהות עם האמיצים האלה שמעיזים להגיד את מה שגם אני הייתי רוצה להגיד ואני לא מעיז. וככה נוצרת ההזדהות עם לה פמיליה ועם להבה ועם...
בשיח ציבורי זה מובנה לדעתי. אתה לא יכול להגיע למשהו מעבר... בשיח אחד על אחד קשה להגיע,
בשיח ציבורי אני טוען שאפשר להגיע, ואני חושב שצריך לרומם את השיח הציבורי ולא להוריד את האלה שמנסים כן להגיד דברים. לא להוריד את כולם לרמת הדשא, כמו שזה מתנהל היום. להפך, להגיד אנשים מותר להגיד, אתם כל הבירי זכויות חופש הביטוי וזה, אז מסבירים לנו, תשמע, אתה צריך להכיל גם אנשים שאתה לא מסכים איתם. גם אמירות מקוממות כמו של זובי וכאלה צריך לקבל, נכון? אז למה את האמירות המקוממות של יגאל לוינשטיין לא צריך לקבל? זה לא. את האמירות המקוממות שהן לטובתי אתה צריך לקבל, זאת בעצם הטענה. אגב, משני הצדדים, שני הצדדים נוסעים באותה שיטה. ואני כמו שהתנגדתי פעמים קודמות לצד, לדברים שבאים מהצד שלי, אני מתנגד לדברים שבאים מהצד השני.
אני חושב שדמגוגיה זה הטיעונים דמגוגיה זה הטיעונים שבהם משתמש מי שדעתו שונה מדעתי.
כן, בדיוק. במקום שבו אני אין לי טיעונים ענייניים כנגד מישהו, אז אני אומר או שהוא דמגוג או שאני נעלב או שאני קובע שהוא כופר.
אז אותו, אבל שאתה רוצה להשפיע על אנשים והטיעונים ענייניים לא עוזרים.
טיעונים ענייניים עוזרים מאוד לדעתי, וזה זלזול בשיח הציבורי. אני אומר לך שטיעונים ענייניים מאוד עוזרים, ואנשים צריכים להגיד אותם בלי לפחד מאף אחד. ואם אנשים יתרגלו לזה שבן אדם יכול להגיד דברים והוא מנמק אותם והוא אומר כך והוא אומר כך, ואתה יכול לקבל ואתה יכול שלא לקבל, וזה שנעלבת תיקח כדור.
איזה פוליטיקאים מצליחים? הפוליטיקאים שמדברים עניינית ונכנסים לעומק הדיון?
הפוליטיקאים מצליחים כשאתה מניח את ההנחה שהשיח הציבורי הוא כזה, שזה ההנחה של כל העיתונאים ושל אלה שמנהלים את השיח הציבורי.
זה לא כך שההנחה שלי מוצדקת.
לא, אבל אם אני עכשיו אשנה את זה, את הפלטפורמה של הדיון, אז זה אולי גם יצליח לשנות את הפוליטיקאים שמצליחים. או מי הפוליטיקאים שמצליחים. והדרך לשנות את זה, זה להגיד שאני מוכן לשמוע את חנין זועבי, למרות שאני מעצבנת לי את הצורה כשרק שאני רואה אותה. נכון? ואני מוכן לשמוע גם את יגאל לוינשטיין, שמעצבן לי את הצורה לא פחות הרבה פעמים מחנין זועבי, ואני חושב שאני לא רוצה להשתיק אף אחד מהם, וגם לא מכחיש שיש שואה, דיברתי על זה באחת הפעמים הקודמות. לא רוצה שישתיקו אף אחד. אם אתה אומר טענה עניינית, אני לא מדבר במקום שיש ודאות קרובה לאלימות וכו', אתה טוען טענה עניינית ומנומקת, יכולה להיות מקוממת, יכולה להיות מעצבנת, אני רוצה שאתה תגיד אותה. אגב, אני רוצה גם בגלל שאני חושב שאתה בא לבדוק את
הפנים. אין בזה דעה מוסרית לשיטתך?
מה?
אין בזה דעה מוסרית?
במה?
אם ברור לי בצורה חד משמעית שהשואה הייתה ורצחו את העם שלי ומישהו בא ומספר סיפורים ממציא זה ששואה לא הייתה.
אז ממציא סיפורים ותגיד אתה שהוא ממציא סיפורים.
לא, אתה תגיד מה שאתה תגיד, אבל אתה לא חושב שמה שהוא אומר זה בעיה מוסרית?
לא, מה הבעיה מוסרית בזה? אני אגיד שצריך להיות נאצי, צריך לחנך אנשים להיות נאצים, זה הבעיה. אם הוא אומר לא הייתה שואה, זה ויכוח היסטורי, יכול להיות שהוא אידיוט היסטורי. בסדר, אז תוכיח שהוא אידיוט, תראה את הטיעונים.
אתה חושב שהוא שקרן? לא יודע.
מה זה משנה, מותר לשקר, אין איסור בחוק לשקר.
אתה מותר.
מה?
אני
חושב
את השאלה מוסרית.
לא, השאלה מוסרית, ברמה האישית אם הוא משקר, ודאי שהוא עובר איסור מוסרי. שקר, זה בעיה מוסרית. אבל את הדעה שהוא אומר, אני רוצה שהיא טובה בשיח הציבורי. אני רוצה שהיא טובה, מי אמר שלא עבדו עליי? דיבר טוב, דיברנו על זה אז. מי אמר שלא עבדו עליי? אז מה, אם כל החברה שסביבי חושבת ככה, כל החברה הפלסטינאית גם בטוחה שאנחנו רק ירינו בכולם ב-48' וגירשנו את כולם. אז מה? זה מה שהם חושבים. אז בגלל זה אני לא צריך להביע את דעתי, או שהם לא צריכים להביע את דעתם? כולם צריכים. אפרופו, מחמוד דרוויש שהיום, גם כן, בגלי צהל וכו'. בעיניי לגמרי נכון, צריך ללמוד אותו.
ברמת המדר שלך.
לא, אני לא חושב.
עכשיו חלילה, לא יודע, אני לא רוצה
לתת דוגמאות יותר גרועות, אבל
קורה עכשיו
משהו וזה,
ועכשיו אותו
רוצח,
אותו
רוצח,
אמר, לא, פתאום לא היה ולא
נברא. בסדר, הוא אומר, לא היה ולא נברא, תוכיח שכן היה וכן נברא, זה הכל. אל תיעלב, במקום להיעלב, תביא טיעונים. כי העלבון זה הכלי של החלש.
אני לא
מדבר על להיעלב. לפעמים החלש משתמש בכלי הזה כדי להפוך לחלש.
אתה יכול להוקיע מוסרית גם בלי להיעלב.
אין בעיה, תוקיע מוסרית.
בסדר,
אני לא שותף להוקעה שלך, אלא אם כן זה שקר שאני יודע שהוא מכוון, בסדר, אז אני מוקיע, זה גם מוסרי. אבל עדיין את העמדה ואת הנימוקים אני רוצה לשמוע.
ברור שאם הוא חושב שזה אמת.
לא, גם אם הוא לא חושב שזה אמת, אם הוא מעלה נימוקים, אני רוצה לשמוע, ואחרי זה אני אגיד, אתה שקרן. זה שני, עוד פעם, השיפוט המוסר האדם ברמה האישית, אם הוא משקר, אז הוא לא מוסרי, זה ברור. אבל זה לא משנה, את העמדה הזאת.
אז הדבר המוסרי לעשות זה להשתיק מי שמחנך בשקרים האלה.
הוא לא מחנך, הוא לא מחנך, הוא מביע עמדה על עובדות.
בסדר, הוא מנסה לשכנע.
לשכנע שלא היה, אין בעיה, שישכנע, ואני אביא טיעונים שכן היה.
אבל אז אני אגיד, לא, אני חושב שהמעשה המוסרי הוא להשתיק מי שעושה.
לא, אז אני מתנגד לדבר הזה, כליברל. אני מתנגד לדבר הזה.
אתה אבל יודע...
לא משתיק אף אחד.
אתה יודע כבר מההיסטוריה, מהעבר הקרוב אפילו. אתה מדבר כאילו בשיח הציבורי, אנשים הם בעלי רמה שלך, וזה פחות או יותר ברמה הזאת שאנחנו מדברים עליה. ואתה צריך, ואנחנו יודעים את זה, שההמון והעם, הוא לא ברמה הזו, והעובדה היא שכאשר הייתה, למשל, היו דיבורים לגיטימיים נגד תוכנית אוסלו, והתחילו להכניס לשם גם את האלמנטים שצריך לסלק את ההנהגה שמובילה את זה, זה הוביל לזה שאנשים מאוד מאוד... בוא נגיד חלק מקבוצה החליטו שאז צריך לרצוח מישהו.
Okay.
זאת אומרת שלהנהגה יש אחריות גם
לא.
למילים שלהם. זה לא יעזור,
לא.
זה לא ויכוח.
לא מקבל את זה.
שיעור, האם הפרשנות
לא שעושה... מקבל את זה. בעיניי רחוב ושיעור זה אותו דבר.
מה?
רחוב ושיעור זה אותו דבר. כיכר השוק ושיעור זה אותו דבר. ואם בן אדם יוצא נגד אוסלו ואומר שצריך להעמיד את פושעי אוסלו לדין, לגמרי לגיטימי. ואם מישהו אחרי זה קם ורוצח ראש הממשלה, השב"כ צריך לתפוס אותו ולא להשתיק את ההוא. הוא מביע עמדה וזכותו להביע עמדה.
אבל האיש לקח אקדח מפני שקיבל השראה מהמנהיגות שלו. מה זאת אומרת? להתעלם מזה?
לא, לא להתעלם מזה, לנסות למנוע את זה.
למילים יש כוח שצריך להבין, שצריך להשתמש לפעמים, ובעיקר מנהיגים, בזהירות אותו.
נכון, ומצד שני צריך להשתמש בהשתקות של עמדות, בכוח טיעונים כאלה, בזהירות רבה. ואני חושב שהרבה פעמים ההשתקות האלה עוברות את רף הזהירות הנדרש. בעיקר כשזה לכיוון מסוים. ואני מתנגד לזה. אני חושב שבשביל להשתיק מישהו צריך ודאות מאוד מאוד קרובה לזה שמשהו יקרה. ובטווח הרחוק אני נגד השתקה בכלל. כי בטווח הרחוק לדעתי צריך לעבוד על זה שהטיעונים ישפיעו ולא ההתלהמות והעלבונות. ואם היית מנהל את הדיון על אוסלו, במונחים של טיעונים, אז כל אחד היה מעלה את הטיעונים שלו. אבל ברגע שאתה משתיק את מי שלא מוכן, מי שמתנגד, אתה מייצר את יגאל עמיר.
אבל כשמישהו בא ואומר שצריך להעמיד לדין את פושעי אוסלו,
כן?
הוא כבר היה שופט,
נכון?
הוא כבר הכריע את הדין, הוא לא יכול לעשות את זה.
אמירה לגמרי לגיטימית. צריך להעמיד לדין את פושעי אוסלו?
ביטוי להעמיד לדין בהקשר הזה הוא ביטוי...
צריך להעמיד לדין את פושעי אוסלו, זו לא אמירה לגיטימית? ריבונו של עולם, אין אמירה יותר לגיטימית מזאת. אין אמירה, בלי קשר לשאלה שואל אם אני מסכים או לא. מה לא לגיטימי בזה? בן אדם אומר שהפוליטיקאי הזה עשה פשע, בזה שהוא הכניס אותנו לסכנה בגלל אינטרסים שלו. זאת הטענה, למשל, על אריק שרון, ההתנתקות, הצורה בין ראש השתהיה בגלל אינטרס, לא משנה. אבל קודם כל נתן אותו, מה לא לגיטימי בזה?
להתחיל להגדיר מישהו כפושע?
כן, כן.
בית המשפט להעמיד לדין מישהו, להגיד שהוא פושע.
כשאומרים שלהעמיד לדין את הפושע, כשאומרים להעמיד לדין את הפושע, מתכוונים לומר שמעשה כזה הוא פשע. זה הכל, זכותי להגיד את זה.
אם לא צריך את בית המשפט לצורך הגדרה פשע, אז גם לא צריך את בית המשפט לצורך הוצאתו להורג,
אין בעיה. כשמישהו אונס ואומרים להעמיד לדין את הפושע הזה, זה לגיטימי להגיד את זה או לא?
אומרים את זה כאשר כבר יש חקירה של משטרה.
אבל פה יש, כבר לא צריך חקירה, העובדות ידועות לגמרי. העובדות הפוליטיות.
אני מדבר על לפני שהיה ידוע הכל, כאשר היו הפגנות.
לא, לא, זה היה ידוע לגמרי. אף אחד לא הכחיש את העובדות, הוויכוח היה על הפרשנות שלהם. הוויכוח, הטענה הייתה שהמעשה שאותו הוא עושה, והוא מסכים שזה המעשה שהוא עושה. אנחנו לא הכחיש את העובדות, זה פשע. זה פשע, זה מה שאנשים טענו. מה צריך לבאר בבית משפט, העובדות ידועות.
אני שוב אומר, אנחנו כל הזמן רואים שהמילים של המנהיגים מובילות לתוצאות נוראיות. אגב, גם הרצח של שירה בנקי זה כתוצאה מהתלהמות של...
אני לא מסכים לזה. אני לא מסכים לכל הדברים
האלה. אנחנו נגיע לעוד.
אנחנו נגיע לעוד בזכות הטרור הליברלי. כי הטרור הליברלי גורם לזה שכל פעם שאתה אומר משהו שהוא לא נראה להם טוב, אתה מסית.
אתה יודע כמה ליברלים שאינם עושים טרור קיימים בארץ הזאת, והיום הם לא יכולים כבר להביע כמעט את דעתם?
ברור שלא.
נו, אתה עזוב את הטרור הליברלי הקיצוני.
אבל על זה אני...
ליברלים.
לא, לא, זה לא טרור ליברלי קיצוני. היום השיח הציבורי כולו הוא טרור ליברלי, זה לא אוסף קיצוני.
לא כולו, משהו.
לא שכל הציבור נמצא שם, אתה לא מבין מה אני אומר.
מי שמביא...
לא שכל הציבור הוא שם, ולא שכל הליברלים הם טרוריסטים, לא אמרתי את זה. אמרתי שהשיח הציבורי נשלט על ידי טרור ליברלי. אתה לא יכול להביע עמדות. תנסה היום להגיד שהומוסקסואליות היא מחלה. לא תצליח. לא תצליח להגיד את זה. שום עיתון לא יכתוב את זה, אלא כדיווח הזה שצריך להדיח אותך. אף אחד לא יביא, לא יביא דעה כזאת. זה ייפסל. בצנזורה של העיתון זה ייפסל. זה טרור ליברלי. זה טרור ליברלי. כי אתה לא יכול להסביר להם למה התכוונת כשאתה אומר מחלה ולא מחלה. את מה שאמרתי פה בתחילת השיעור עם השפעת ועם כל הזה, יכול לא להסכים, אין בעיה, יכול שאני טועה. אבל זה טיעון לגיטימי. אבל אני לא יכול להביע אותו. אף אחד לא יהיה מוכן להדפיס את זה. זה טרור. והטרור הזה מבשל את ארגון להבה. אנשים לא מבינים את זה. הטרור הזה מבשל את ארגון להבה. ולמה? כי יש לאנשים אינסטינקטים בריאים. ולאנשים יש אינסטינקטים בריאים, ועוד פעם אני אומר, לא ספציפית לגופה של סוגיה, אני לא חושב שהיחס ההומופובי הוא בריא, אלא אינסטינקטים בריאים שמבינים שיש פה השתקה. השתקה שיוצאת מאידיאולוגיה. והשתקה כזאת מעצבנת את האנשים. ויוצרת אלימות שיוצאת לפועל בי שלא נותנים לקטרזיס בכיוון אחר. לא נותנים לאנשים להביע את דעתם, אז הם יביעו את זה במעשים. מה? כן, בין היתר. וכשאומרים שנתניהו אומר שהערבים נוערים לקלפיות שם בזה, אמירה הכי לגיטימית בעולם, הכי לגיטימית בעולם. היום הוא התנצל על זה. התקשורת כאיש אחד, אין אחד ששמעתי כמעט שאומר שזה לגיטימי, לא שזה נכון, שזה לגיטימי. מה זה אם לא טרור ליברלי? אמירה סופר לגיטימית, סופר לגיטימית.
זה גם יש מה להתווכח.
בעיניי לגיטימי לחלוטין.
זה הפחדה של הציבור.
מה זה הפחדה?
הפחדה של הציבור.
נתניהו אומר, מתנגדיי, אלה שמצביעים נגדי, יוצאים בהמוניהם לקלפי. אני מבקש מכם לצאת לקלפי.
לא, לא.
ערבים לא מתנגדיו.
אלה שמתנגדים לי זה אלה שהולכים להרוס את המדינה.
אבל אני לא מבין, הערבים, לדעתו, הערבים, לא לדעתו, עובדתית, הערבים זה הציבור, זה ציבור שכאיש אחד מתנגד לו. זה ציבור שכאיש אחד מתנגד לו. נכון? אין ציבור אחר שכאיש אחד מתנגד לביבי. ציבורים אחרים חלוקים. אצל הערבים זה ככה. כאיש אחד מתנגד לו. אומר, חבר'ה, המתנגדים שלי יוצאים בהמוניהם לקלפיות. יכול שהוא שיקר. לא משנה כרגע, הרבה פעמים עושים ספינים כאלה. מה לא לגיטימי בזה? הוא רוצה להמריץ את הציבור ללכת לקלפי. ערבים הם מתנגדים של ביבי. מה, יש מישהו מתווכח על זה? זאת הכללה לגמרי מוצדקת ומבוססת עובדתית.
תשמע, אני לא רוצה לגרור את הוויכוח הזה, אבל אם אני, כי אני מגיע לנקודה רגישה מאוד, שבטח אסור אולי לדבר עליה.
נותר על הכל.
אבל כשעמדו בשנת 1934, ודיברו בכל במה בגרמניה, שהיהודים הם הסרטן של המדינה. אז זה היה מותר להגיד את זה?
כן.
כן?
כן. היה מותר להגיד את זה.
היית לאן זה הוביל?
לא, זה לא הוביל. מה שהוביל זה שהם לא אמרו היהודים הסרטן של המדינה, אלא היהודים הסרטן של המדינה וצריך להרוג אותם.
הם עוד לא אמרו את זה ב-34.
הם אמרו את זה.
וזה גורם למצב הכלכלי הגרוע שלנו וכו'. הם הגיעו להרוג אותם טיפ-טיפה יותר מאוחר.
שני דברים. יש שתי הבחנות. הבחנה אחת, כשאתה עוסק בעובדות, אני נגד להשתיק כל אמירה מכל עובדה, מכל סוג שהוא. זה הכל.
עובדות, כן.
עובדות שקריות, לא. זה סרטן של המדינה. סרטן שגורם לצרות, זאת אמירה עובדתית. אני לא מסכים לה, היא לא נכונה. בוא נבדוק, נראה, נעשה סטטיסטיקה, נבדוק מה קורה, כמה פושעים יהודים יש. אפשר לבדוק איזה סטטיסטית ולראות. אני בעד התמודדות עניינית עם הטענה הזאת. זה א', ב',
אתה מייחס באמת,
לא מייחס.
נפלאה להמון,
לא מייחס.
מה הוא מסוגל לעשות. יום אחרי שאומרים שהיהודים הם בסרטן של המדינה, יום אחרי זה כבר מקים יהודים בקום.
אני אומר, זה בדיוק הנקודה, בגלל שלא מחנכים את הציבור, מניחים שהציבור אידיוט. וצריך להתייחס אליו כאידיוט, ובזה בונים את האידיוטיות שלו.
יש לו רגשות שאפשר עליהם, שאפשר מה שנקרא ללבות אותם ולהביא אותם למעשים נוראים. כשבא מישהו, כשבא בראש הממשלה ואומר, הערבים בהמוניהם נוערים לזה, והוא אומר את זה בקונוטציה שאלה מארצי המדינה ואלה נגד
מדינת
ישראל, למחרת יכולה בהחלט ארגון כזה כמו פמיליה ללכת ולהרביץ לערבים. אבל זה המצב, זה לא יעזור.
אבל לא שאלה, אדם, תגיד, ראש הממשלה יגיד, השמאלנים הולכים לקלפיות בהמוניהם, זה בסדר?
כן.
זה בסדר להגיד את זה? מחר בבוקר לפמיליה יארגו את השמאלנים. נו, אז מה יקרה? אז מחר בבוקר ראש הממשלה יגיד, תשמע, יכול להיות שיש הרבה מצביעי מרץ שהולכים לקלפיות. גם כן אסור להגיד את זה, כי מחר בבוקר לפמיליה יארגו את מרץ. אז תטפל בלפמיליה. ואם אתה תעצור עליו להגיד את זה, ואתה תרד על כל אמירה שלו שהוא אומר זה שהיא לגיטימית לחלוטין, אתה יצרת את לפמיליה.
לא שאלה של לעצור עליו, זה שאלה של אחריות של מנהיגים.
אז אני אומר עוד פעם.
אדירים, צריך להתחיל לקבל גם אחריות אישית של כל מנהיג. לא כל מה שהוא מת להגיד ורוצה להביע, הוא צריך לעשות. יש לזה השפעות על המדינה, יש לזה השפעות על האוכלוסייה.
אני אומר שאת ההשפעות האלה, המתנגדים מבשלים במועדיהם. הם יוצרים את ההשפעות, הם לא מתריעים על ההשפעות. הם יוצרים חלק, לא כל אשמתם, אבל הם, יש להם חלק באשמה. כשאתה משתיק בן אדם שאומר דברים לגיטימיים, אז בסופו של דבר הריאקציה של אנשים שמסכימים איתו היא שזה יוצא בצורה של אלימות. כי אתה לא נותן להם אפשרות להביע את דעתם. זה, זה, זה דבר פשוט, אני לא מבין, זה נראה לי לגמרי פשוט. להפך, תתמודד עניינית, נכון, יכול להיות שזה יביא למעשים קשים, אבל ההשתקה תביא ללא פחות מעשים קשים. תביא לא פחות, והיא לדעתי, מה שהביא למעשים הקשים זאת לא ההסתה של ביבי, זאת ההסתה של רבין שהביאה למעשים הקשים, לא רק ההסתה של ביבי, אלא יותר, עוד יותר מזה ההסתה של רבין, שלא היה מוכן לתת ביטוי ולהקשיב בכלל למה שחלק גדול מהציבור אמר. השתיקו אותם בצורה שיטתית, בגיבוי מלא של התקשורת. וככה זה יצא, ככה זה יצא בדבר של דבר, בצורה כזאת. ואנשים לא מבינים את זה שההשלמה עם השיח של האלבונות מבשלת את התוצאות האלה. ואני אומר שלהתייחס לציבור כציבור מבוגר זה אולי נאיבי, אבל אם נתעקש ונמשיך עוד ועוד ועוד, זה יצא יותר טוב. מה שאם נשתיק ונגיד לא, מדובר בילדים מפגרים, אל תגיד להם שום דבר שיכול להיות שמישהו שם ייקח סכין, או אני לא יודע מה. לא. אני אומר שלהתייחס לציבור כציבור מבוגר, זה הציבור שבתוכו אני חי. ואני לוקח את הסיכון. לוקח את הסיכון שיהיה בתוכו אנשים שצריך לנסות לטפל בהם. לא רוצה שישתיקו. לא רוצה. כי אם ישתיקו, גם מהותית אני לא מסכים לזה, וגם טקטית זה ייצור יותר אלימות מאשר אם לא ישתיקו. כי ההשתקה הזאת יוצרת אלימות. התסכול הזה של אנשים שאין ביטוי לעמדה שלהם בשיח הציבורי, זה מה שיוצר אלימות. וכשהתחושה הזאת היא תחושה של אחוזים ניכרים מהציבור, אז זה ודאי ודאי ייצור אלימות. כשחצי מהציבור מרגיש שבתקשורת אין, היום כבר יש קצת יותר, גם כן לא
ייצוג הוגן. אין השתקה ששוברים שתיקה?
מה?
אין השתקה ששוברים שתיקה?
גם השתקה ששוברים שתיקה, בטח שיש.
אז
ודאי שיש.
אז זה אולי גם, זה גם גורל את השמאל, איזשהם כיוונים...
ברור, ברור.
שגם כן נזיקים לנו.
לא, לכן אני אומר, אני נגד ההשתקה מכל הכיוונים.
היום גם יש לך השתקה של כל מה שתעיז להגיד כנגד מזרחים.
נכון, בדיוק, אותו דבר.
גם את המשתיקים.
והיום אתה חייב את השיח, כן.
גם המשתיקים משתיקים.
כן. בקיצור, אני אומר ש...
משתיק את המשתיקים.
גם ברמה הטקטית.
אתה משתיק את המשתיקים.
אני לא משתיק, אני יוצא נגדם. בדיוק הנקודה.
אתה אומר להם לשתוק, לא לעשות.
לא, אני אומר שאני לא מסכים להם. עוד פעם, זה בדיוק הנקודה.
מה עושים המשתיקים? לא, כשאתה אומר אני עושה נגדם, זה גם מה שהתקשורת
עושה. לא, הם משתיקים.
אני בראה לי אותה, הם גם יושבים נגדם.
לא נכון.
מה זה השתקה?
לא נכון.
הם לא שמים
אפילו.
לא, הם שופטים פיות.
בוודאי
שכן.
הם עושים עליהם עליהם תקשורתי.
לא.
אתם אומרים לזה לסתום פיות, אבל הם רק כמו שסקוטים.
לא נכון. לא נכון. אתה לא נותן להם להביע דעה, אתה לא פיזית לא נותן להביע דעה.
אתה מראיין את אנשי פמיליה כבר. אתה מחפשים אותם להביע דעה כשיש שיוכלו להסתפל עליהם בתקשורת. מראיינים פה כל רב שני שמוכן להגיד משהו
הלום. אתה מראיין אותם כדי להגחיך אותם.
נכון.
לא, זה לא נקרא להביע עמדה. כשאתה, שיהיו חצי מאנשי התקשורת שישתפו את החצי מהציבור, ואז יהיה מראיין כזה ויהיה מראיין כזה, זה נקרא לתת להביע דעה. ואז כל מראיין יוכל גם להביא את עצמו לרעיון, ובסדר, הוא חושב אחרת, הוא טוען שזה טעות.
אבל הם מביאים את דעתם, התקשורת.
ברור.
הם מביאים את דעתם. כי
100% מהם משום מה דעתם היא אותה דעה.
אבל הם מביאים את דעתם, נגד אלה שמביאים את דעתם.
אין בעיה.
אז למה אתה משתיק את הבעת דעתם?
אני לא משתיק את הבעת דעתם.
אתה מונע, אתה קורא לזה טרור ליברלי.
נכון, אני קורא לזה טרור ליברלי.
רק הבעת הדעה שלהם בחריפות.
הבעת הדעה, הבעת הדעה של 100% מהעיתונאים. שמתוכם...
זאת הדעה שלהם.
זאת הדעה שלהם, אבל למה יש 100% כאלה שזאת הדעה שלהם? למה יש שם 50% שיש שם דעה אחרת?
נקרא את מקור ראשון.
לא, זה מה שאני אומר. אני מדבר על אמצעי התקשורת הממלכתיים. לא מדבר על מקור ראשון, כל מיני אמצעי תקשורת פרטיים. אין לי טענות עם הארץ, הארץ זה צהובון ידוע. אין לי טענות אליו, כמו שאין לי טענות למקור ראשון, יש לי טענות לרשת ב' ולגלי צהל. זה יש לי טענות. ולכן אני... אגב, זה מצב השתפר. בהחלט משתפר בשנים האחרונות.
תכף אסור ילד.
נכון. לא, זה מלמעלה, אני מדבר על העיתונאים. לא על השר, אני מדבר על העיתונאים. למה בין העיתונאים יש קונצנזוס בגלי צהל? עכשיו אין כבר, היום כבר זה יותר טוב. זה מה שהיה.
מה אנחנו יכולים לעשות?
לא, זה מה זה הם? למה הם שם ולא אחרים? מה זה הם חושבים? למה אלה שחושבים כך נמצאים שם ולא אחרים?
אלה שמקבלים אותם, זה מה
שהם חושבים. בסדר, זה הכל. אתה מבין, אז הם מקבלים אותם על בסיס דעות.
אתה מבין שכל אחד יכול להתקפל.
כי הם מקבלים אותם על בסיס דעות ולא על בסיס ענייני. זה בדיוק הדבר
טענה. כי מה נעשה שהמצב הוא, יכול להיות שזה ישתנה, אבל פחות או יותר אפשר לומר שהמצב הוא שרוב הסופרים ורוב המשוררים ורוב השחקנים, הרוב, בשמאל, מה לעשות? זה הדעות שלהם, פחות או יותר.
מי שיהיה שחקן טוב, שיהיה שחקן טוב.
לא נכון?
זה ודאי היה נכון, היום זה פחות.
לא, אני לא יודע, אבל זה המצב, זה מה שהיה.
לא, ברור, אני מסכים.
אז מה לעשות? אז כנראה שלשמאל יש איזושהי נטייה יותר אומנותית.
לא, לא. נטייה אומנותית, אין לי בעיה, שחקנים תיקח את מי שאתה רוצה, שחקנים זה לא אמירה פוליטית. אבל עיתונאים זה צריך להיות לשקף באיזושהי צורה, מגוון הדעות בציבור. ובסופו של דבר האנטגוניזם לתקשורת, וזה שהתקשורת נתפסת כתקשורת שמאלנית, היא בישלה את זה במו ידיה, שלא תבוא בטענות, כי היא כזאת. זה הכל. אז לא, אז אנשים יוצאים בערוצים אחרים.
זה עדיין יכול לבוא בגלל הטענה, מה שהוא אומר.
מה?
סוג האוכלוסייה, שהולכים להיות אנשים תקשורת.
זה נכון, זה היה פעם נכון, למרות שגם פעם לדעתי זה דבר שלא קרה מאליו, זה דבר שהיה מכוון גם.
אגב, גם מי שמהימין מגיע לתקשורת, הוא מתמתן לפתע.
נכון.
אני חושב שמביאים לתקשורת אנשי ימין ברמה נמוכה. בכוונה, תסתכל מי עורך היום את מדור חדשות החוץ, אורן ארי, היה אז תקופה של יצחק נוי. יצחק נוי היה גרוע מאוד, סליחה. והוא היה איש ימין מובהק.
אה, יצחק נוי איש ימין? לא ידעתי.
האופן שבו הוא התבטא על הדברים. או בכל אופן הוא לא הביע כישרון מדהים בהשוואה לאלה שקדמו לו ואלה שאחרם.
או שזה
בגלל
זה היום חייבים.
זה כמו להגיד,
שיש
רוב גברי, יש רוב גברי בתקשורת, רוב אשכנזי בתקשורת. אז אותה קבוצה מקבל, לא, אותה קבוצה תקבל, ותראה, הכישרונות היו אשכנזים לגברים.
ודאי.
אבל שם לא מקבלים את הטענה הזאת.
אבל זה לא מה שהם צודקים.
לא, רק אומר, אבל שם לא מקבלים את הטענה הזאת. מה זה אומר? שבעצם הטענות האלה הם קרדום לחפור בהן.
זה לא אומר שהם לא נכונות אבל.
הטענה הזאת היא קרדום לחפור בה. בסופו של דבר אני מסכים שזה יכול לקרות, אבל מצד שני אני גם מסכים שצריך להשתדל לאזן את זה. זה הכל. ואני חושב שזה באמת קצת מתאזן בשנים האחרונות. זה נעשה יותר טוב. אבל הדבר הזה הוא תוצאה של מונוכרומטיות של המדיום. אי אפשר למנוע דבר כזה, ואני חושב שלהפך, אם תשים יותר אנשים כאלה, זה בסך הכל יטהר את השיח, ויפחית את האלימות, זה לא יוסיף את האלימות. תשים יותר עיתונאים ימניים, זה יפחית את האלימות מימין, אותו דבר משמאל. לא? כי אתה נותן לאנשים אמצעי ביטוי, שמרגישים שדעתם נשקלת, אז הם פחות אלימים. אני חושב שזה פשוט.
זה נכון, אבל לא בדיבורים גרמניים. כך מה שקורה בנושא התרבותי, שהקו שמובילה מירי רגב, עוד פעם, לא משתיקים אותה, זה אסור להשתיק אותה, זה מותר לה להגיד. אבל היא מובילה קו,
קו שבא להאזן, קו שהובילו עד אליה, הפוך. כיוון שזה לא מאוזן.
להוריד אותם ברמות, למה זה? בוא נהיה כנים, בוא נסתכל על זה.
לא נכון, היא באה להאזן. היא באה להאזן.
אחת לא יודעת, מבחינתה, אייל גולן, זה שווה לצ'כו, אז יש בעיה.
מבחינת 50% מהאוכלוסייה, 80% מהאוכלוסייה, לא 50% מהאוכלוסייה, אייל גולן יותר טוב מצ'כו.
אין ספק.
זהו. עכשיו השאלה אם אתה נותן להם ביטוי, אתה לא נותן להם ביטוי. אני גם לא אוהב את אייל גולן. אבל אני כן חושב שאם יש לו אהדה ציבורית כזאת גדולה, הוא צריך להופיע.
מי אמר לו
להופיע? לא, להופיע בתקשורת הממלכתית. אבל עד לפני 20 שנה הוא לא הופיע שם. ואני שונא את הכיפוחיות המקצועית הספרדית הזאת.
הנושא של הזמר המזרחי,
זה נושא
אחר.
לא, זה חלק מהעניין. זה חלק מאותו עניין.
זה
חלק מאותו עניין.
אבל שאיזון לא יוביל לתת רמה. זה הבעיה.
איזון.
וזה מה שמתחיל לקרוא.
איזון הרבה פעמים מוביל להורדה ברמה, אבל מצד שני אין מנוס. חלק מהציבור זה מה שהוא רוצה, ותרבות צריכה לספק את מה בין היתר את מה שהציבור רוצה, ולא רק לחנך אותו באופן פטרנליסטי. זה הכל. ואם הציבור שלנו נראה אחרת, אז חבל, צריך לנסות לשפר את זה.
שבן גוריון אמר, אני לא רוצה לשמוע מה
העם
רוצה, אני רוצה לעשות את מה שאני
רוצה. אני מסכים מאוד חלקית. מסכים מאוד חלקית. ואני גם אומר שזה שמשהו מחליט לעשות בתור פוליטיקאי זה עניין אחד, ומה שנותנים, לאיזה דברים נותנים לבוא לידי ביטוי, זאת שאלה אחרת. אם יש חלקים כאלה בציבור, הם צריכים לבוא לידי ביטוי. ויחד עם זה, זה לא אומר שעל כל צעד שאני אעשה, אני אעשה הצבעה ציבורית, שני דברים שאני, אם אני נבחרתי, אני אעשה את מה שאני חושב לנכון, אבל אני כן חושב שהם צריכים לבוא לידי ביטוי. בהחלט מקבל את זה. וכל עוד פעם, אני שונא את הכיפוח המקצועי הזה, החרדי. אבל זה חומם אותי נורא. אבל מצד שני, התחושות האלה קיימות, להתעלם מהן לא יעזור. התחושות האלה קיימות, ואם לא תיתן להן לבוא לידי ביטוי, אז הן יצאו בצורות אחרות. כל אחד שאתה מדבר איתו, אתה תראה, זה קיים, אי אפשר להתכחש.
אתה מבטיח
להוציא את זה
אחרי שלושה דורות, ואחרי 50%
זה קיים חד משמעית.
היה סקר שהנושא הזה הוא נושא חמישי בכלל.
לא חשוב. בסדר, זה נושא חמישי שמעניין את האנשים, אבל תשאל אותם לא איזה מספר נושא זה מעניין אותם, אלא האם יש כיפוח או אין כיפוח. תקבל ש80-90% מהציבור הספרדי חושב שיש כיפוח. זה ברור. אני, כל אחד שאני מדבר איתו. גם אם אני לא מסכים, אם אני כן מסכים, העובדה היא שזה מה שאנשים חושבים, זה מה שאנשים חשים. ואם הם חשים, אולי הם לא צודקים. אני לא חושב שמה שאנשים חשים אוטומטית זה גם נכון. אבל זה צריך לבוא לידי ביטוי. צריך לבטא את זה. לא נכון לאסור לבטא את זה. זה נותן ביטוי נכון להרבה מאוד מהאנשים, וזה צריך לבוא לידי ביטוי. מי שישתיק את זה ויגיד אין דבר כזה, הוא עושה טעות, לא בגלל שהוא לא צודק, הוא עושה טעות טקטית, כי הוא מייצר אלימות.
מי שאבל ינסה להסביר מדוע זה טעות הטענה הסברדית לכיפוח, ימצא את עצמו מותקף.
בסדר, אז לכן אני אומר, אם במקום להתחשב בעלבונות שלהם, הרי זה בדיוק להשלים. אתם תגידו את מה שאתם חושבים, אף אחד לא ישתיק אתכם. אבל גם אני אגיד את מה שאני חושב. אני אגיד את מה שאני חושב, ואני אגיד שמה שמלמדים את האשכנזים ולא את הספרדים, כי אין מה ללמד את הספרדים, זה הכל. התשובה נורא פשוטה, כל הוועדת ביטון המצחיקה הזאת, בעיניי נורא פשוט.
לפני שבוע רצחו שם שני יהודים.
לא, זה עניין אחר, זה הסכנה, אבל לנסוע לעלות על קברים, זאת האלטרנטיבה לעומת ללמוד על בן גוריון והרצל? מה, להשתתך על קברי הבבא סאלי וללחוש כישופים? זה האלטרנטיבה. אז את זה אני רוצה שיגידו באופן חופשי גם בתקשורת. אבל לא שישתיקו את הספרדי שחש אחרת. הוא יגיד את מה שהוא חושב, הוא צריך להגיד, זה מה שהוא חש. ואני אגיד לו, אדוני, תסביר לי איזה תרומה הייתה לציבור בערי האטלס, במגרב, לתנועה הציונית. לא כמה סוללי כבישים הם תרמו, היו סוללי כבישים שהם תרמו. מה הם תרמו לפוליטיקה הציונית? תסביר לי, מה אני אמור ללמד בבית ספר, בהיסטוריה? למה את זה אסור להגיד? אסור להגיד את זה היום, אף אחד לא יגיד את זה היום. אף אחד לא יגיד את זה היום. וזה אמת פשוטה, וכולנו יודעים שזאת אמת גם. כולנו יודעים שזאת אמת. וברגע שאסור להגיד משהו שכולנו יודעים שהוא אמת, זה יכול לצאת בצורות יותר מכוערות. זה יצא בצורה של גזענות. זה יצא בצורה, כל מיני צורות. אני לא חושב שזה מסיבה גזענית. זאת העובדה הנכונה. אני לא חושב שזה מסיבה גזענית, אני לא חושב שהמזרחים יותר טיפשים, לא נראה לי שהם פחות מוכשרים. יש לי סיבות תרבותיות, מנטליות, לא משנה. אבל אני אומר, זה בדיוק הנקודה. כשאני אגיד את זה, יגידו לי שאני גזען, ולא יאפשרו לי להגיד את זה, אלא להגחיך אותי. כן, יראינו אותי ואז יגחיכו אותי. לא יתייחסו לטענות האלה. וזה לשם מוביל השיח הציבורי של ההיעלבויות ההדדיות. זה השתקות. אני אומר, תגיד אתה את מה שאתה חושב, ואני אטען שאתה מדבר שטויות. אתה לא תגיד לי שאני גזען, אתה תגיד לי את הטיעונים שלך. למה אתה חושב שאתה צודק? תסביר לי, מה ילמדו את הילד שלי בבית ספר? על הפעילות הציונית במרוקו, תסביר לי מה יעשו שם. אני מניח שהייתה פעילות עם נוער שיעלו לארץ וכו'. איזה השפעה!
תוכנית ביטון, אתה תראה,
כן?
הביאו פה כל מיני שמות שבחיים לא שמענו, והם היו...
לא, שלא שמעתי זה הטענה שלהם, לא שמעת כי לא למדת עליהם.
אני למדתי את זה בגוד לא גם לכך,
כי אני
רק
כבר...
לא
מסתכלתי
את זה.
כן. תגיד, יש יחידה על יהדות אשכנז בבגוד?
לא, היה...
מי מלמד על תרומתם של יהודי הונגריה? העדה שלנו מקופחת.
לא, היה לך
חסידות. מה עם העדה שלנו?
היה לך חסידות והיה לך חסידות. אז הם רצו רק למטרת האיזון הקדוש. הבנו מה הם
אכלו, מה הם לבשו. אבל הם היו, הם היו באשכנז, מה זאת שילמדו על החסידות של מרוקו? לא הייתה. זה כל כך מצחיק. מה רוצים שיעשו? בסדר, אתה יודע, היה פעם, אני רואה שכל היום הלך. הייתי בירוחם, אז פעם בחודש היה שם... באו מאוניברסיטת בן גוריון מרצים ונתנו הרצאה כל פעם על נושא אחר. פעם אחת הגיעה מישהי מהמחלקה לספרות עם ישראל, נגיד בן גוריון. היא דיברה על הכיפוח של הספרות המזרחית, המשוררים המזרחיים וכו'. אז שאלתי אותה, בואי תמני לי ככה, שאלתי מהקהל, כאילו אחרי ההרצאה, כמה סופרים שפספסתי בגלל חוסר ההשכלה שלי, סופרים מזרחיים, מרוקאים שפספסתי. לא, היא לא נתנה לי שום שם.
בורלה.
אה?
בורלה מרק.
בורלה פה בארץ. אני מדבר בורלה. פה בארץ. אני מדבר על ספרים שם. זה ללמד על הספרות של שם. שאלתי אותה כמה ספרים נתפסו שם. טוב, לא היו בתי דפוס, היא אומרת לי. אמרתי, למה לא היו בתי דפוס? מה קרה? הטכנולוגיה הזאת לא הגיעה למרוקו. רק בבודפשט היא הייתה. כי לא היה ביקוש. כי זה לא היה מספיק חשוב. לכן זה לא הגיע. אז מה את רוצה שילמדו את הספרות המרוקאית? אין דבר כזה. אין דבר כזה. יש סיפורי עם. כל מיני עבודות בבסלי.
יכול להיות שבאמת לא הייתה ספרות כזאת מסיבה שעד במאה ה-18 וה-19 הציבור במרוקא היה מקופח. אבל באמת אין ספרות כזאת.
בדיוק. לא, עוד פעם אני אומר, אני לא טוען שהם טיפשים יותר מאחרים. זה המילה גזענית.
סיבות תרבותיות?
כן, יש לי סיבות. אז מה, עכשיו אני צריך לטייח את כל ההבדלים בגלל החשש הפוליטיקה אני קורא. עכשיו, הרבה פעמים יבואו בטענות, פה זה לא סכנה, כמובן, זה לא אלימות, אבל רגע, אבל בכל זאת אתה צריך להגיד את זה למרות שזה לא נכון, כדי לעודד אותם.
ואם זה נגיד,
גם
על ילדי תימן,
גם
על ילדי תימן
אפשר
לדבר בגלל זה.
מה?
ואם זה בגלל שהם תקשיבו.
תביאו עובדות, אני מוכן גם שתגיד את זה. עוד רבה, תתן לי, תעשה מחקר ותראה לי, אם זה נכון, זה נכון. אין לי שום בעיה איזה, תגיד את זה.
אחר
כך זה מפגש מוטה, אני לא מקבל את זה.
אתה גם אתה טוען שהם לא פחות זה בגלל ש...
נכון.
זה ההתרשמות שלי, זה ההתרשמות שלך.
אבל מי שטוען טענה שהיא לא נגד משהו, אתה מבין שחובת הראיה היא מי שאומר שהיא כן יש הבדל. מי שאומר שיש הבדל, שיביא ראיות לזה שיש הבדל.
לא, אנחנו מחפשים סיבה למה לא היה עוד ספרים.
כן.
אז אתה עכשיו טוען טענה של, לא יודע מה, תרבות של זה, ואני חושב שפחות חכמים.
אוקיי, אז בואו נבדוק. לגיטימי, תגיד. אני מוכן שתגיד הכל.
כמה יהודים מנוחדים היו בעולם בסוף המאה
ה-19? תביא עובדות.
זה
לא מנומק.
פה בארץ
הם קרוב
ל-50%, אבל לא היה ככה.
זה לא מנומק, אתה החלטת על זה רק על מה? על בסיס מה? שאתה בנוי אחרת.
זה
התרשמות הזאת מאוד מוטה. אני חושב שזה בדיוק בעיה לעשות הכללות על סמך מפגשים...
אתה עושה את רוב ההחלטות שלך על פסיקה התרשמות הכללית. אתה צריך להיות... זה לא אומר שאתה גזע,
זה
לא אומר שזה השיקול. זה ההסתכלות שלך, זה ההסתכל הישר שלך אם יוצא לזה.
אין בעיה, אבל אתה צריך להיות מודע לזה שיכול להיות שיש לך פה הטיות.
נכון.
ואתה צריך לבדוק את הדברים. ואתה צריך להיזהר מיישום של הדברים. כי כשאתה עושה קריטריונים עכשיו לתמיכה ולמה מלמדים בבית ספר וכל דברים כאלה, בוא נגיד שאת זה לא הייתי רוצה שיעשו סתם על סמך התרשמויות.
הכל נכון, אבל בסופו של דבר כשאני אמרתי, אני חושב שלא
יש שם סופרים, אני פשוט פחות חכם. אני בעד שתגיד את זה.
לא, אבל מה חצרתי לגזען?
כן, אני חושב שאין זה בסיס.
תמיכה שלמה של אנשים על רקע המקום שממנו הם באים, והופך אותם ל... אומר שהם טיפשים יותר, זה כבר...
אני יכול להגיד לך את זה על הרבה דברים בעולם, ואני יכול...
צריך גם לפרסם נתונים על ה-IQ של...
אני חושב שזה לא סביר, אישית, אבל בסדר, אם אתה חושב ככה, תגיד.
אני חושב שבגלל זה היה עיגור של התפתחות ביבשת שלמה.
זה אני מסכים.
אז הם טיפשים יותר כזה.
לא, עכשיו, טיפשים עכשיו זה לא...
מה זה טיפשים?
טיפשים עכשיו זה לא...
מה זה טיפשים? מה זה טיפשים?
עם הכוונה שיש להם אינטליגנציה של קופים.
בדיוק.
או חצי קופים.
לא קופים.
לא קופים. לא בין קוף לבין אדם.
כמו שאני יכול להגיד שאנחנו יותר טיפשים, לא יודע, מאיזו אומה אחרת שהגיעה מאוד בפיתוח.
לא, זה ההבדל התרבותי, על זה אני כן מדבר. לא קשור. אני מדבר על משהו מובנה, משהו גנטי. לא מדבר על תרבויות, יש עובדים תרבותיים.
זה משהו מובנה, כי התרבות שנים לא עושה
שאתה מבצרת, יש לנו שוב הידע. זה לא מובנה, ברגע שתחשוף אנשים למשהו אחר, אתה תראה, אנשים שלא יודעים לספור בברזיל, כי יש לה one too many system, דיברנו על זה. בסדר, אתה חושף אותם לחשבון האלמנטרי, הם לומדים את זה מהר מאוד, זה לא בעיה שאין להם אינטליגנציה. זה בעיה שהתרבות שלהם לא מפותחת, זה בסדר גמור, זה אפשר להגיד, זה בסדר.
מה הבעיה?
אני חושב,
לא שאתה, זה לא טענות.
לא, אין בעיה, תביא טיעונים, זה בסדר גמור. מה שאני חושב על טיעונים זה בסדר.
הגזענות בכלל, שאם יש לך עכשיו תפיסה על ציבור שלם, משהו, זה יכול להיות נכון. זאת אומרת, זה לא...
לא, ברור שזה יכול להיות נכון, זה יכול להיות מגובה בנתונים. אחרת זה סתם...
שיקול...
דעות קדומות. בסדר, טוב, אנחנו... רגע.